אלה הם ימים מאוד מאוד מיוחדים. כל שנה אנחנו פוגשים אותם בחודש אייר, חודש של אור, ריבוי אור. אייר זה כמו הרבה הרבה אור. גם החודש זה נקרא חודש זיו. ויש מקום לקראת הימים האלה להתבונן, לעשות איזשהו, כמו שכשיש יום הולדת, אז מצד אחד גם שמחים. הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להגיע עד לכאן, וגם מצד שני עושים איזשהו סוג של התבוננות, איזה חשבון נפש, או איזה הסתכלות פנימה, אז גם אנחנו ננסה לעשות את שני הדברים האלה ביחד, וקודם כל להתחיל מההודעה, מהחובה הגמורה, להודות לקדוש ברוך הוא, שזיכה אותנו לחיות בתקופה כזאת, שבה יש לנו מדינה. השבת, ניסיתי ככה להמחיש לילדים, גם לילדים שלי וגם לילדי הקהילה אצלנו, מה זה מדינת ישראל? ילדים קטנים, איך תסביר להם מה זה? אז החלטתי לנסות להמחיש להם את זה דרך הסיפור על האונייה סטרומה. שמעתם את הסיפור על האונייה סטרומה? סיפור מאוד ידוע, הוא איזשהו נקודת ציון דרך בתולדות עם ישראל ותקומת המדינה. האונייה הזאת הייתה אונייה שיצאה מרומניה בשנת, אם אני לא טועה, 1941, יכול שאני טועה בשנה, לא תפוסתי על המילים, והגרמנים כבר היו בדרך לרומניה, והאונייה הזאת ניסו להימלט מהגורל האכזרי שהיה צפוי, אם כמובן הגרמנים התפסו אותם. עלו על אונייה שהייתה במקרה הטוב ביותר מסוגלת להחזיק 100 אנשים, עלו עליה 679 אנשים בדרכה מרומניה לארץ ישראל, למען ההפלה בלתי חוקית דרך טורקיה. אלא שהאונייה הייתה אונייה רעועה מאוד, ובאמצע הדרך סמוך לחופי טורקיה, מול חופי טורקיה, המנוע שלה שווק חיים. 679 יהודים היו לכודים שם על האונייה בלב ים. שלחו איזה גוררת טורקית שגררה את האונייה לחוף, אבל בשום פנים ואופן הטורקים לא הסכימו, לא אפשרו לאותם פליטים יהודים לרדת לחוף. אין להם דרכון, הם פליטים, הם מסתננים. והתחילו להפעיל לחצים בשום פנים ואופן. בתוך הספינה הזאת כבר אמרתי, מקום ל-100 אנשים, יש שם 679 יהודים, זקנים, נשים, ילדים. התחילו גם כבר מחלות, דיזינטריה, שום פנים ואופן. אין ירידה לחוף. הפעילו לחץ כאן בארץ על הבריטים שיתנו להם להיכנס. פתאום, אסור, עלייה בלתי חוקית. באותם שנים הייתה מכסה, סרטיפיקטים, 1,000 אנשים בכל שנה יכלו להיכנס לארץ ישראל. הבריטים אפשרו. אז המוסדות הישיב אמרו לבריטים, תנו להם, אנחנו נוריד את זה, נגרע את זה מהסרטיפיקטים החוקיים. שום פנים ואופן. זה עלול להוות פתח וסכנה, שמה יהודים עכשיו התחילו לכפות עלינו את האופן הזה. וככה הדבר נמשך 8 חודשים. האונייה הזאת בנמל טורקיה, כמובן שהקהילה היהודית מתארגנת שם בנמל טורקיה לארגן להם אספקה, כי כבר האספקה נגמרה, נותנים להם את האספקה, בשלב מסוים גם האספקה הזאת מסתיימת, מחלות, אפשרו ל8 אנשים לרדת מהאונייה, 8 אנשים בלבד. בשלב מסוים הייתה איזו הצעה, הבריטים ברשעותם הציעו שאולי רק הילדים בני 10 עד 14 ייתנו להם לרדת ולעלות, אבל לא להורים, לא שהם ידעו שההורים יהיה להם קשה להיפרד מהילדים, אחרי זה הם גם חזרו בהם מזה, כי אולי יהיה כאן עוד פעם איזה פתח. 8 חודשים האונייה הזאת בחוף. בשלב מסוים הגיעה הצעה, אמרו, תשמעו, ארץ ישראל לא, אבל אם תמצאו מדינה אחרת שמוכנה לקלוט אותם, אז למה לא? משהו שכמובן אירופה כולה שטופה על ידי הנאצים, אז מדובר על מדינה שאין שם, אף מדינה לא מסכימה לקבל אליה את 679 הפליטים היהודים. זה לא מהווה בעיה של אף אחד. 8 חודשים, 679 פליטים יהודים על אונייה, לא נותנים להם לרדת לחוף בטורקיה, אף מדינה לא מוכנה לקבל אותם, חופי ארץ ישראל סגורים על ידי הבריטים, אלא מה שלאט לאט הלחץ על הטורקים גובר, איזה אכזריים אתם, איזה רשעים אתם, איך אתם לא נותנים להם לרדת, תנו להם לרדת, תנו להם להתאושש, תנו להם לנשום. ולכן בלילה חשוך אחד מאוד, הטורקים שולחים ספינת גרר, שנקשרת לאונייה הזאת בסטרומה, וגוררת אותה ללב ים, מחוץ למים הטריטוריאליים של טורקיה, בלי צידה, בלי מים, בלי מזון, בלי מנוע, כי האונייה הזאת, המנוע שלה היה מושבת, לא עוברות 24 שעות עד שצוללת סובייטית יורה טורפדו אל האונייה ומטביעה אותה. יש ניצול אחד מהאונייה הזאת, יהודי שגר בארצות הברית. זה הסיפור, זה הסיפור. לא, יש הרבה סיפורים, יש את השואה, אבל זה הסיפור. זה שאנחנו היום זוכים, אנחנו צריכים להתרגל על החזרום והזדום, לחזור על הראשונות, שיש לנו היום מדינה, יש לנו מקום להניח בו את כף רגלנו, על זה צריך להודות ולהלל יום ולילה. ההפך מגאולה זה גלות. נכון שיש עוד הרבה מאוד לאן להגיע, ונכון שיש עוד הרבה מאוד, אבל צריך לדעת מה המושגים. גאולה, ההפך מהמושג גאולה זה גלות. ההפך מהמושג גלות זה גאולה. האינדיקציה הברורה ביותר לגאולה זה תהליך של קיבוץ גלויות. האם קיבוץ גלויות אפשרי או לא אפשרי? ברגע שזה כל כך בולט, תהליך, 679 יהודים לא נתנו להם להיכנס כאן לארץ ישראל. והנה כאן, המדינה פתוחה, קולטת, עולים, אחד אחרי השני, מיליונים מגיעים לכאן. עוד מעט, בשנים הקרובות, מדינת ישראל תהפך כבר היום היא הריכוז. כבר היום מדינת ישראל היא הריכוז היהודי הגדול בעולם. אבל עוד כמה שנים זה יהיה גם רוב העם היהודי בארץ ישראל, גם בגלל סיבות מסמכות כמו עלייה, וגם בגלל סיבות מצערות כמו התבוללות. אז על הדבר הזה צריך להודות ולהלל, אוי לו למי שלא יודע להודות בטובה שזכינו לחיות בדור שבו שערי הארץ פתוחים ויהודים עולים לארץ ישראל. אני לא מדבר כבר על פריחת התורה ופריחת ההתיישבות והמדע וכל השפע שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו. על זה אנחנו אומרים ומהללים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא ביום ה' באייר שזכינו לדבר הזה. הסיפור הזה על האונייה סטרומה הוא איזה מין ככה אב טיפוס למצבנו בגלות. דרך אגב, סיפרתי את הסיפור הזה בליל שבת בקהילה, ניגש אליי אחד מהמתפעלים ואומר לי, לאבא שלי היה כרטיס לאונייה הזאת, ובשנייה האחרונה הוא לא עלה. כרטיס לגיהנום, כן? אז המעגלים הם קורים סביבנו. אז זה קודם כל, על זה אנחנו מודים ומהללים, זה נקודה אחת. נקודה שנייה שאנחנו צריכים להזכיר, וזה קשור ליום הזיכרון, דיבר על זה הרב דוב ביגון בצהריים. יום הזיכרון, איזה יום זה? איזה יום זה? אפשר להסתכל על יום הזיכרון, כמו שלצערנו, בשנים האחרונות מרבים להסתכל דרך הפריזמה הזאת, כסוג של יום של חידלון. הוא היה ואיננו עוד, הוא הלך ולא ישוב, הוא כתב שיר ועכשיו הוא נהפך לשיר, וחלל בלתי ניתן למילוי וכן זה הדרך, ואז הוא כזה, הוא שואב ממך את כל הכוחות. איך אפשר אחרי יום כזה לעבור ליום העצמאות? אני לא יודע. אני לא יודע, סוג של אקרובטיקה נפשית, איך אפשר אחרי כזה יום לעשות פליק-פלאק לפנים, גלגל לאחור, ולעמוד ליד המנגל פחות מ-10 שעות אחר כך ולנפנף, במעבר חד, כמו שאוהבים להגיד הקריינים, ויש כאן איזשהו פער בלתי נתפס. אבל יום הזיכרון, במשמעות העמוקה שלו, לפי דעתי גם זו המשמעות הציונית, אבל ודאי וודאי גם המשמעות הפנימית היהודית, בכלל המילה זיכרון, היא קשורה אצלנו לחיים. יום הזיכרון זה ראש השנה, בתורה. זה נקרא יום הזיכרון. זוכרים, וזיכרון זה דבר חי. את מה אנחנו זוכרים ביום הזיכרון? זוכרים ודאי את הנופלים, אלה שדרכם הנס הזה קרה. אבל זוכרים לא פחות מזה את המעלה המיוחדת שהגענו אליה, כאן במדינת ישראל, שאנחנו מספיק אוהבים את עצמנו, יש מספיק אהבת חינם כדי להעמיד צבא, כדי להעמיד מדינה, וכדי להגיע למדרגת מסירות נפש אחד בשביל השני. זה פלא. זה נס, זה לא היה. הפעם האחרונה שהיינו כאן, פה במדינת ישראל, יצאנו מכאן בגלל שנאת חינם. שקבוצה אחת נלחמה בקבוצה השנייה, ושנאה אותה ושפכה גם את דמה. והעובדה שאנחנו חזרנו לכאן, וכל שנה מתגייסים אנשים לצבא ולמילואים, ומוכנים למסור את הנפש אחד בשביל השני, תושבי הדרום בשביל הצפון, יש אהבת חינם, יש קרבת אדם הזאת, על זה אנחנו אומרים תודה, זאת מדרגה באומה, זו מדרגה בחיי האומה, זה בריאות נפשית, בריאות טבעית. קללת הגלות, מארת הגלות הנוראה, הכתוב אומר, ופחדת יומם, ולא תאמין לילה, כן? ושם גם כן בכתבו, ולא תאמין בעצמך, עד יום אותך, כן? יש איזה פחד, שחוסר אמון עצמי, פחד. יהודי חוטף מכה בגלות, מוריד את הראש. זה ברור. אני אומר עוד פעם, אני מסייג את דבריי בלי שום, חס וחלילה, מיליגרם אחת של שיפוטיות. אני עכשיו סיימתי לקרוא ספר על מרד גטו ורשה, ואני כרגע מצטט לכם דברים של אחד ממנהיגי המרד, שמדבר מכאב לב ואומר, איך יכול להיות ש-60 חיילי אס-אס גרמנים, ועוד 300 עוזרים, לטווים ואוקראינים, כולם, ממחשמע וזכרם, לדיראון עולם, גירשו 300,000 יהודים. איך יכול להיות? איך לא אמרנו לו, איך לא התקוממנו? והתשובה, זה לא הם. זה הגלות. זוהי כללת הגלות, מערת הגלות, הבריאות הנפשית, הטבעית, הבסיסית של אומה שלא תגיד, מה פתאום? לא, אנחנו נלחם, נמצא את הנפש. הגלות, 2000 שנות גלות, יוצרות איזה מין טיפוס כזה יהודי שהוא חוטף כל הזמן. אז זה שחזרנו לבריאות, שנזקפה קומתנו, שאנחנו יודעים, סליחה, זה, יודעים להגיד סליחה, זה לא, זה בשום פנים, זה אנחנו פה נלחם, פה על זה נמצא את הנפש. שחזרנו לאחוז בנשק, שחזרנו להילחם על עצמאותנו, שהקמנו מדינה, שיש לנו ממשלה, יש לנו שלטון יהודי. אנחנו, הספורט הלאומי זה קצת ככה להגיד כמה זה לא טוב וכמה השלטון, ובאמת יש דברים שלא טובים וצריך לתקן וכו', אבל, כן, זה פריבילגיה של עשירים, ברוך השם. פריבילגיה של עשירים גדולים מאוד, שיש לנו על מי להתלונן. כן? אז לכן, קודם כל ההודעה הגדולה, הרב צבידו תמיד היה אומר, יראו ישרים וישמחו, וכל עוולה קפצפיה, זה הפרק, דרך אגב, פרק בתהילים, שזה פשוט נראה שדוד המלך ישב פה, ראה עמוד האש, התוכנית שאתה פעם, ופשוט כתב את הפרק לפי הדברים האלה, כי הפרק הזה אין שום תקופה בהיסטוריה שהוא מתאר בצורה כל כך מדויקת כמו את התקופה שלנו. אין, גם לא את יציאת מצרים. התקופה שלנו היא מתוארת בפרק הזה ממש פסוק אחרי פסוק, הפרק שנאמר בעזרת השם מחר בערב, כן, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, יאמרו גאולי השם אשר גאלה מיצר ומארצות, כי בצם, ממזרח וממערב, מצפון ומים, סליחה, ביציאת מצרים לא התקבצנו ממזרח, ממערב, מצפון ומים, התקבצנו רק ממקום אחד, מדרום, מתימן, ממצרים, מה זה? ממזרח, ממערב, מצפון, טעו במדבר, בישימון דרך, אלה עולי אתיופיה, עיר מושב לא מצאו, זה לזרקו אותם לירוחם. רעבים, גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. פסוק אחרי פסוק עוסק בשיבת ציון בגאולה האחרונה. פרק שלם שמתאר את הגאולה בצורה מדהימה. אחד אחרי השני. לעיין בפרק הזה. אז על הדברים האלו אנחנו מודים, מעללים ומשבחים. הפרק הזה מסתיים. יראו ישר. לא צריך להיות חכם גדול. לא צריך להיות עמקן וגם לא מקובל וגם לא בא בסוד השם כדי להבין את תהליך הגאולה שאנחנו נמצאים בו. יראו ישרים וישמחו. ישרות. ישרות. קיבוץ גלויות יש, יש. הרי ישראל נותנים פריים, הרי ישראל נותנים פריים בעין יפה, נותנים. כל יהודי יכול לבוא לכאן? יכול. אין פריחת התורה הגדולה ביותר, לא היה לימוד תורה בכזה כמות ואיכות במשך כל שנות ההיסטוריה בארץ ישראל? יש. התורה גם מתפתחת על ענפים שונים, מתפתחת. אנחנו עצמאים, כן. האם אין דרך ארוכה עוד לעשות? יש דרך ארוכה מאוד לעשות. אבל ההבדל בין גאולה לבין גלות כבר הוגדר על ידי הרמב״ם. אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. האם אנחנו עבדים לגויים, או אנחנו חופשיים בארצנו, עצמאים בארצנו, התשובה עצמאים בארצנו. ולכן, על הדבר הזה, בעזרת השם נאמר, הלל, בברכה, יום העצמאות, ונוהגים על פי הרב שרקי, יגידו את זה גם בלי יום העצמאות, שצריך להזכיר את זה שלא... טוב. מה? יש קהילות רבות שאומרות הלל שלם גם בליל יום העצמאות. ויש קהילות רבות שגם לא אומרות. אז, אבל ביום העצמאות כולם אומרים, ביום, עם ברכה. טוב, אז זה ככה איזושהי מין הקדמה לגביה. עכשיו בכל אופן היינו רוצים להיכנס לאיזשהו ניתוח, ניתוחון היסטורי קטן של איזשהו תהליך שאנחנו נמצאים בו, כדי קצת להבין איפה אנחנו נמצאים, מי, מה, מה הכיוונים, ולראות שבעצם יכול מאוד להיות שכבר שואלים פה שאלה, נהגתי ועדיין מכוונתי לומר הלל ביום העצמאות, ויש לי שאלה מכרת במיוחד ההבדל הכמותי. מה ההבדל שאז ערך היהודים היה הפקר, והם על פי בתי המשפט מעודדים מחבלים הרבה מרצוע. טוב. חס וחליל. הרב צבי יהודה היה אומר לגבי בתי המשפט שיש באמת נקודות של חילול השם במדינת ישראל. אחד מהם זה המשפט שהוא נוהג על פי הגויים ולא על פי משפט התורה, ואחד זה מערכת החינוך. נכון, יש דברים שצריך לתקן, אינה חינם. אבל החושך לא יכול לכבות את האור. יש הרבה מאוד אור, ועליו צריך להגיד תודה. ולנסות לתקן כמה שיותר את, את נקודות החשיכה. טוב. מסמך היסוד של, שעליו אנחנו קצת היום נעשה דרושים על, על ההימון ועל מגילת העצמאות, נראה קצת לאן הדברים הולכים. מסמך היסוד שעליו מושתתת מדינת ישראל, זו מגילת העצמאות. זה לא, לא כרגע שיעור בהיסטוריה לנסות להעביר לכם איך נכתבה מגילת העצמאות, היא נכתבה ביחסית מאוד מהר, רק שתדעו שהיא לא חתמו על המגילה עצמה בהי ביר, כי היא לא הייתה מוכנה. חתמו על איזה קלף, אחר כך עשו את המגילה והצמידו אחד לשני. אבל זהו מסמך היסוד. המגילה הזאת בעצם מחולקת לשלושה חלקים עיקריים. חלק ראשון זה תיאור היסטורי של מה שקרה. דרך אגב, המגילה מתחילה במשפט שהוא לא נכון. על ההתחלה, כבר טעות, לא נעים, אבל זה מה לעשות. בארץ ישראל קם העם היהודי. נכון או לא נכון? במצרים. עם ישראל לא קם בארץ ישראל, הוא קם במצרים. הקשר של עם ישראל לארץ ישראל הוא קשר אלוקי. אם היינו קמים בארץ ישראל, אפשר להגיד, זה קשר טבעי. היינו כאן, גרנו כאן, התארגנו ונהיינו עם. לא, היינו דווקא במצרים עם. כבר במצרים, הקדוש ברוך הוא הבטיח למשה, אני אביא אתכם לארץ שאני נותן לכם. קשר אלוקי. אז זה היה נכון לפתוח את זה במצרים, דווקא קם העם היהודי, אבל טוב, לא נדקדק עליהם עד כדי כך. בארץ ישראל קם העם היהודי וכולי. החלק הראשון הוא תיאור היסטורי, בסדר, הוא ככה מתאר את תולדות עמנו בהיסטוריה עד כמה שניתן. החלק האחרון עוסק בכל המאורעות, מדינת ישראל בתוך התקפת הדמים הנערכת עלינו, אנחנו קוראים, לא הבאנו, להושיט יד לשלום וכולי וכולי, ויש שם עוד כמה דברים פרוצדורליים. סך הכל, החלק היחיד שעוסק בתוכן של המדינה הזאת, שזה עתה קמה מדינת ישראל, זה החלק האמצעי שמונח לפניכם, ציטוט ממנו. בואו נראה מה כתוב כאן. מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות. תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. תהיה מושתתת על יסודות החירות והצדק והשלום, לאור חזונם של נביאי ישראל. תקיים שוויון זכויות חברתי, מדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין. תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות, ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. זה הקטע היחיד שעוסק במה זה מדינת ישראל. כמה פעמים מוזכרת כאן המילה יהודי? יהודית, יהודי. פעם אחת. כמה פעמים מוזכר פה כל תושביה, כל אזרחיה, שוויון, כל הדתות, הרבה מאוד פעמים. שיקוף של הדבר הזה, שיקוף של השורות הללו, אפשר למצוא גם בהמנון. כן? כל עוד בלבב פנימה, נפש יהודי הומייה, ולפעתי מזרח קדימה, עין לציון צופייה, עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. אז יש כאן ציון וירושלים, אבל המילים, אולי השורה הבולטת, זה להיות עם חופשי בארצנו. ולמונח חופשי יש יותר ממשמעות אחת. חופשי אפשר להגיד, חופשי משעבוד, אבל אנחנו מכירים גם חופשי, חופשי מן המצוות, הפעם היה כינוי חופשיים, זה כאילו היה פעם הכינוי לחילויני, חופשיים. להיות עם חופשי, חופש. אז שני הדברים האלו הם סמלים של המדינה, בעצם מבטאים באיזשהו מקום את מה שעמד, תפיסת העולם, יש לומר שעמדה, זה חלק מהמקרים, בבסיסה של הקמת מדינת ישראל, והיא, אנחנו פוגשים אותה עד היום. עד היום היא מאוד מאוד נוכחת, רק שהיא הולכת ומתעצמת. והתקווה, אני אמחיש לכם אותה, יש לי בבית ספרים שקשורים להקמת המדינה, ואחד הספרים, יש מביא שם כותרת של עיתון, נדמה לי עיתון הארץ, אבל אני לא בטוח, מיום ה' באייר תשח"ח, והכותרת היא, ככל העמים בית ישראל. ככל העמים בית ישראל. בעצם, הניסיון להקים מדינה, הוא שלב ראשון, הכרחי ועיקרי, בדרך לנורמליות. בדרך לנורמליות. סוף סוף נהיה נורמל, נהיה ככל העמים, נהיה משהו נורמלי, משהו סביר. עד עכשיו היינו לא נורמליים, נודדים, בלי עם, בלי בית, בלי כלכלה, בלי שום דבר. סוף סוף נוכל להיות נורמליים. ולכן אנחנו רוצים להקים כאן מדינה נורמלית. עכשיו, זאת הצהרה מאוד מאוד יומרנית, ובאמת אין לה שום כיסוי בשנים הראשונות. כי בשנים הראשונות פשוט לא נתנו למדינה הזאת שרצתה להיות מדינה נורמלית ומושיטה יד לשלום, ובסך הכל רוצה כאן להיות באזור, לא נתנו לה לנשום, כי מיד התחילה מלחמת הקוממיות או השחרור, ומיד אחר כך לא הספקנו לנשום, והיו את פעולות הפידיון בין 48 ל-56, זה כל פעולות התגמול, ומיד אחר כך מלחמת קדש, ואחרי מלחמת קדש עוד כל מיני מתחיות ותקריות בגבול, ואז מלחמת מלחמה, רודפת מלחמה, רודפת מלחמה, ואין זמן לנשום, אבל לכל אורך אותו זמן, מקננת כל הזמן השאיפה להיות עם חופשי בארצנו. זה מה שאנחנו בסך הכל רוצים, להיות מקום נורמלי, שאפשר להניח עליו ראש עייף בסופו של יום, ולא להילחם, ולכן תשימו לב לכל אורך הדרך, באמת, הנאומים, וגם היום אתם תשמעו את זה, וגם מחר תשמעו את זה, הנאומים של רבי ושרי המדינה יעסקו ב... ולא נוותר עד שנגיע אל השלום המיוחל. ולא נניח את נשקנו עד שנגיע אל השלום המיוחל. והשלום לא במובן של, לא כרגע במובן הפוליטי, אלא השלום כמסעת נפש של איזושהי נקודה נורמלית שאפשר להגיע אליה ולחיות כאן חיים נורמליים. איזה מין נורמלי, 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 נורמלי. מה כל כך נורמלי בחיים הלא נורמליים של עם ישראל? אבל זה השאיפה. ולכן כל מה שמפריע לנורמליות הזאת מאוד מאוד מקומם. מאוד מרתיע. בראשה אולי מלחמת ששת הימים, שטרפה את הקלפים, ופתאום הכניסה לנו בבת אחת את התנך לתוך החיים. עד אז, הסתדרנו, יש כאן איזה מדינה, ופתאום נכנס לנו התנך מהדלת הראשית. ומכניס לנו לתוך החיים את הר הבית ואת הכותל ואת יהודה ושומרון ואת ואת ואת, ואת סיני ואת הר סיני, ופתאום התנך נכנס בדרך הראשית, וחלק מהעם הולך על זה. כן, הנה, אנחנו מגשימים את חזון הנביאים, אנחנו מגשימים את שיבתו של עם ישראל לארצו על פי התנך. ומתחיל כאן איזשהו, רגע, מה קורה כאן? אנחנו באנו להקים כאן בסך הכל מדינה נורמלית. הרי אם אתם זוכרים, מי שמכם קרא איגרות, הרב קוק, חלק גדול, חלק מן האיגרות שלו, איגרות ארוכות וגם תקיפות, חלקן הקדיש למאמץ מאוד גדול שבו הקונגרס הציוני יצהיר שהוא מוחק סעיף מהתוכנית שלו. איזה סעיף? אחד הסעיפים היה כתוב, הציונות דבר אלא עם הדת. הכוונה, לא שהציונות שמה פס על הדת, אלא הציונות והדת, היהדות, זה שני דברים נפרדים, זה לא קשור. אתה רוצה להיות ציוני, תהיה ציוני יהודי, תהיה ציוני נוצרי, זה לא משנה. הציונות היא לא... והרב קוק אמר, צריך למחוק את זה, את הסעיף הזה, ולכתוב סעיף אחר, שהציונות היא ההתגשמות של חזון הנביאים, וגור יהודה, גור היה ישראל, שב על אדמתו, ועכשיו אנחנו רוצים לשוב על ארץ ישראל על פי חזון הנביאים, ומכוח התנך, וכו' וכו'. אז בעצם, הציונות בסך הכל, דבר אליי מדד, ורוצה להקים כאן מקום נורמלי, לכרות ברית שלום עם שכנינו, ולחיות כאן, לפתח פה כלכלה, וככה לחיות כאן באיזה מקום טוב ורגוע, ופתאום, כל ניסיון לנורמליות נתקל ב... זה לא הולך פשוט. זה לא הולך. מנסים וזה לא הולך. זה לא הולך כי האויבים שלנו הם לא כאלו. הם, מה לעשות שהם לא פר... בעצם, במקום להגיד נורמלית, אפשר להגיד פרגמטי. האויבים שלנו לא פרגמטיים. הם לא משחקים באותו מיר. אנחנו מנסים להציע להם, אתם לא רוצים? בואו, כאילו, בואו תהיו פרגמטיים, תקבלו. לא, אנחנו לא, אנחנו אידיאולוגים, האויבים. אנחנו רוצים את הכל. רוצים זכות השיבה. רוצים שתחזירו את הערבים ליפו. רוצים גם לתל אביב לחזור. של מי המקום הזה? זה מה שאנחנו רוצים שנברר. אין לנו, אין עם מי לדבר. וגם כי אנחנו בעצמנו בפנים יודעים שלא חזרנו לכאן בשביל הפרגמטיקה. ולא חזרנו לכאן בשביל הפרקטיקה. ולא חזרנו לכאן גם לא בשביל הנוחות, למרות שמאוד נוח כאן במדינת ישראל וטוב כאן, ואנחנו שמחים להיות כאן, אבל לא בשביל זה הגענו לכאן. אלא יש תנועה היסטורית אחרת לגמרי, שמתחילה לא מהרצל, וגם לא מפתח תקווה 1878, אלא מתחילה מתלמידי הגרא, והגרא בעצמו, מתלמידי הבעל שם טוב, ממרן בית יוסף בצפת, מאברהם אבינו בכלל. זה מאוד משנה מאיפה אתה מספר את ההיסטוריה, מאיפה אתה מתחיל, מאיזה נקודה אתה מתחיל לספר את ההיסטוריה. זה מאוד משנה לסיפור ההיסטורי. מאיפה התחילה הציונות? מהרצל. מאיפה התחילה הציונות? מארגון השומר? מההגנה? מהמושבות? מהבילו? מהבילויים, אולי מתלמידי הגרא, אולי מרב נחמן מנדל מויטבסק, מהבית יוסף, מאיפה זה התחיל? זה מאוד משנה מאיפה אתה מספר את הסיפור. הציונות מספרת סיפור של נורמליות. התכנסות לארץ ישראל וניסיון להקים כאן מקום נורמלי, וברוך השם זה מצליח. זה מצליח כי את הקומה הזאת ודאי צריך להקים. קומת החיים, אנחנו עד אז היינו מין ראש בלי גוף. והציונות מקימה את הגוף, הגוף הלאומי, מקימים מדינה, אוחזים בנשק, חורשים שדות. אבל להגיד שזה כל מטרתנו, זה לא ילך. ואת הטשטוש הזה אי אפשר להסתיר לאורך זמן. מתברר שבאמת באמת, בעומק, לא רק שזה כתוב בתנך אחרת, ולא רק שוודאי הרב קוק מלמד אותנו אחרת, ולא רק שהנשמה הפנים פנימית שלנו מדברת וחושבת אחרת, אפילו ההמנון, שלא כתב אותו אדם שהיה מתוך בית המדרש, כתב אותו נפתלי הרצינבר, אפילו ההמנון, האופן הפנימי שלו, מספר את הסיפור האמיתי של עם ישראל. ההמנון שונה. השורה הזאת, שתי השורות האחרונות, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים, הם חלק מעשרה בתים, וגם הם שונו, ולפנינו מונח ההמנון בנוסח המקורי שלו. ובואו נעבור על הבתים קצת ביחד ונראה, על פי התוכנית המקורית, לאן אנחנו צריכים להגיע. כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומיה, ולפעתי מזרח קדימה, עין לציון צופיה, וזה מוסכם על כולם, כל הרב קוק מדבר על זה, היכולת להחזיק מעמד בגלות, הייתה תלויה ועומדת בציפיית הישועה ובציפייה לארץ ישראל. מי שהסתכל לכיוון מזרח, החזיק מעמד בגלות. מי שהחליט להסתובב למערב, אז הרבה פעמים הוא נעלם. איך אומר רבי יהודה הלוי? ליבי במזרח, ואנוכי בסוף מערב, איך אוכלה אשר את העם ואיך יהיה. כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומייה ולפעתי מזרח קדימה עין לציון צופיה, עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה הנושנה לשוב לארץ אבותינו, לעיר בה דוד חנה. אופה, זה סיפור אחר לגמרי. זה כבר לא עם חופשי, זה התקווה הנושנה. היה פעם שיר של הפועלים, עולם ישן עדי יסוד נחריבה, עולם חדש נבנה. העולם הישן, העולם הגלותי, של היהודי הגלותי, עולם שגם ביטא שמירת תורה ומצוות, עולם שביטא את המסורת, את בית אבא, אנחנו נחריב אותו, אנחנו נקים את הצבר הישראלי החדש, גבוה, חסון, אוחז בנשק, פניו עזות, בלוריתו מתנופפת, וכו'. אבל בעינון מדובר על התקווה הנושנה, שהצבר הזה שמגיע כאן לארץ ישראל הוא נושא בקרבו את כל המטענים של אבא שלו וסבא שלו וסבא של סבא שלו, ואותם הוא שוטל בארץ ישראל באיזה מין גשר. הוא מהווה גשר מהגלות, כמו יעקב אבינו, יעקב הרי יעקב זה ישראל, ויעקב אבינו בתוך המעבר מחוץ לארץ לארץ ישראל, הוא נוטע את עצמו בתוך הנחל ועושה את עצמו גשר ומעביר. מעביר ומעביר ומעביר, שום דבר לא נשאר בחוץ, הכל הוא מעביר. וכאן היה זה ניסיון להשאיר את הכל שם ולעלות לארץ ישראל, להקים פה איזה מין זן חדש כזה, כנעני או משהו מן הסוג הזה. לשוב לארץ אבותינו, לעיר בה דוד חנה. מזכיר לכם איזה שיר? לעד חיה בלבבנו, של הרב קוק, האמונה, האמונה, לשוב. לשוב לארץ, לארץ קודשנו, עיר בה דוד חנה. אני לא יודע אם הם ראו אחד את השני, וגם לא יודע מי כתב את מה לפני, אבל זה ממש אותם שורות. וגם מוזכרת כאן עיר בה דוד חנה, זה לא רק ציון וירושלים, עיר בה דוד חנה, ודוד, זה דוד המלך, זה מלכה משיחה, זה ציפיית הישועה. עיר בה דוד חנה. כל עוד דמעות מעינינו יזלו כגשם נדבות, ורבבות מבני עמנו עוד הולכים על קברי אבות. קברי אבות. מערת המכפלה, קבר יוסף. מה יש לנו לחפש במקום הזה? בתוך שכם, קבר יוסף. מה נכנסים, מה יוצאים? קבר יוסף. מערת המכפלה. אבא, אמא, אברהם, שרה. משם באנו. משם התחיל הסיפור. משם הכל התחיל. ויש לנו דמעות, כן? של התרגשות שאנחנו מגיעים למקומות האלה. כמה הדמעות האלו הן רחוקות מהציניות של ימינו. כמה קברים באיזה חורבה ערבית. מה עושים איזה עניין? מה צריך את זה בכלל? יאללה, אין פה ואנחנו שם. לא, לא, לא. קברי אבות. ואז יש את הפזמון. כל עוד חומת מחמדנו לעינינו מופעת, ועל חורבן מקדשנו עין אחת עוד דומעת. חומת מחמדנו, הכוונה ירושלים, חומת ירושלים. ירושלים נקראת מחמד העולם. אנחנו רואים את החומה. וחורבן המקדש, אנחנו מתאבלים על החורבן. המקדש, הר הבית היום זה תפוח אדמה לוהט כזה, אף אחד לא רוצה להתקרב אליו. לא, זה סוגיה מורכבת, רגישה. רק אל תעוררו אותה. זה הלב. שם הכל פועם. כל המאבק, הסיבוב האחרון, הסיבוב האחרון של המאבק עם האויבים שלנו, התחיל מהר הבית, נכון? קוראים לזה אינתיפאדת אל-אקצא, מלחמת הר הבית. משם זה מתחיל, מהלב. הדבר הזה מופיע בהמנון. אני מדלג רגע לבית חמש. כל עוד שם עלי דרכים, שער יוקד שאייה, ובין חורבות ירושלים עוד בת ציון בוכייה. שער יוקד שאייה, זה מסכת בבא קמא, יש הגמרא מדברת על שד, שד שנקרא שאייה יוקד שער, שד שנמצא במקומות שוממים. בית שהוא שומם יש בו שדים. אז אומר כאן המשורר, כל עוד הדרכים שוממות, כל עוד יש לנו איזה מין שדים שמתהלכים פה כי הארץ שוממה, יש תיאור מופלא מאוד, כדאי לכם לקרוא אותו, של מרק טוויין, שמבקר כאן בארץ בתחילת המאה, ומתאר ארץ שוממה, ארץ שהיא אומר ממש מכוערת לגמרי, שום יופי, שום הדר, לגמרי. ואנחנו יודעים, אומר לנו הרמב"ן, שזה כללה או ברכה? זה ברכה. ושממו עליה אויביכם. שהארץ היא שומרת אמונים, היא שומרת אמונים לבניה, היא לא נותנת שמישהו אחר יפרח עליה ויזרע בה ואיתה בה, היא שומרת כאישה, כבתולה, חגורת שק על בעל נעוריה, ארץ ישראל שומרת אמונים לבניה, וכשבניה חוזרים, היא נותנת את כל כולה, פורחת ועולה, וזה בכלל בלתי מובן. אפשר לראות את זה מאוד יפה, קו הבצורת, יש קו בצורת, נדמה לי, פחות מ-100 מילימטר, זה בצורת, מוגדר, כאילו, זה מוגדר מדברי. נפקמין על הביטוח על החיטה, מאיזה מקום אפשר לתת ביטוח על החיטה? אז קו הבצורת, מתחילת שנות הציונות, הוא הולך ויורד. הוא התחיל באזור באר טוביה, קריית מלאכי, ירד לאזור שם גבים, אשקלון, ירד עוד. היום גבולות וצאלים כבר הם קו הבצורת כבר עבר אותם. הגשם נמתח, הולך דרומה. הארץ מגיבה, נותנת. אז שממתה של הארץ, אומר כאן המשורר, היא ברכה לנו. עוד לא עבדה תקוותנו אם אנחנו רואים את הארץ שוממה כשאנחנו לא עליה. סימן שהיא ממתינה לנו. כל עוד דמעות טהורות, מעין בת עמי נוזלות ולבכות לציון בראש השמורות עוד תקום בחצי הלילות, תיקון חצות. תיקון חצות, על פי המקובלים, זה בעצם הזמן שבו אנחנו מצטערים על צער השכינה. עם ישראל בגלות זה לא רק צער ליהודים, זה צער שכינה. שכינה בגלות, שכינתה בגלותה, כי ישראל בגלותה. אז כשאנחנו עוד אומרים תיקון חצות ואנחנו מבינים שכל עוד ישראל בגלות, גם שכינה בגלות. וכיוון ששכינה עתידה לשוב למקומה, אז גם עם ישראל עתידה לשוב למקומו. אז עדיין לא עבדה תקוותם. עוד פעם הוא חוזר כאן בבית השביל, נטפה דם באורכנו, ושוב פעם לקברי אבות. הוא מסיים. דווקא בסוף, הוא מתחיל בקודש. ולקראת הסוף, כל עוד רגש אהבת הלאום, בלב היהודי פועם, עוד נוכל כבוד גם היום, כי עוד ירחמנו אל זוהם. אל זוהם בכל יום. הגלות היא הזעם, שהקדוש ברוך הוא זוהם עלינו. ומסיים כאן המשורר, שימו החי בארצות נודי את כל אחד חוזנו, כי רק עם אחרון היהודי גם אחרי תקוותן. עם ישראל, כי אתם, אומר משה רבנו, כי אתם המעט מכל העמים. הוא לא אומר את זה בתור נזיפה, הוא אומר את זה בתור, אתם המעט מכל העמים. ולמרות שאנחנו המעט מכל העמים, הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו, מגן עלינו, שומר עלינו. הרמב״ם כותב במצוות עשה, קופנון וב, בספר המצוות לרמב״ם, הוא כותב משהו, מצווה ארוכה, הרמב״ם בדרך כלל לא מעריך, בספר המצוות הוא מקצר, אבל כאן הוא מאוד מאוד מעריך, זה מצוות קידוש החודש. והרמב״ם שם מסביר שכל הזמנים שאנחנו מציינים היום, וכל החגים שאנחנו מציינים, גם בארץ וגם בחוץ לארץ, זה הכל מכוח קביעתם של חכמי ארץ ישראל, ומזה שיש יהודים בארץ ישראל. אז הרמב״ם נותן משל. משל, אבל תראו מיד מה הוא עושה. אומר הרמב״ם, אמשול לך, ואני אתן לך משל. אם יהיה מצב כזה, שבו, אם יהיה, הנה, יש את זה כאן. בואו נקרא, זה חשוב, זה רמב"ם חשוב מאוד. בואו נקרא אותו. את לשונו. סליחה, לא קוף נונבב, אלא קוף נון ג' סליחה. אומר הרמב"ם ככה. ואני אוסיף לך באור. הוא מעריך כאן. אילו הנחנו דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל. אם יהיה איזה מצב תיאורטי שבו לא יהיה אף יהודי בארץ ישראל. מיד אומר הרמב״ם, חליל על האל מעשות זאת. כי הוא הבטיח שלא ימחה אותו תאומה מכל וכל. לא יהיה דבר כזה. אין מצב שלא יהיה בכל זמן נתון בהיסטוריה 10 יהודים בארץ ישראל. כי אם לא יהיה 10 יהודים בארץ ישראל, כל התורה בטלה. הזמנים, הכל בטל. הוא נותן לך משל, אבל המשל הזה לא היה ולא יהיה. אילו ואני אוסיף לך באור, אילו הנחנו דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל, חלילה לאל מעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה אותו תאומה מכל וכל. אבל אם יהיה כזה מצב ולא יהיה שם בדין ולא יהיה בחוץ לארץ, בדין שנסמך בארץ, הנה חשבוננו לא יהיה כלום בשום פנים, לא יהיה לחשבון ואין לנו שם שום חגים, ברוך אתה אדוני אלוהינו שהכל נהיה דור. כי אין לנו לחשב חודשים ולעבר שנים בחוץ לארץ, אלא בתנאים הנזכרים, כמו שביארנו, כי מציון תצא תורה. כך אומר הרמב״ם. זה מה שכוון כאן, כי אם, כי רק אם אחרון היהודי גם אחרי תקוותנו. מעט, הרבה, 18 מיליון, 12 מיליון, 6 מיליון, זה לא משנה. משנה מאוד, אבל ההשגחה על עם ישראל היא איכותית ולא כמותית. לך עמי לשלום, שוב לארצך. הצורי וגלעד בירושלים רופאיך, רופאיך אדוני חוכמת לבבו, לך עמי לשלום ורפואה קרובה לבו. הבית הזה בעצם, אני חושב, כאן המשורר מגדיר, הוא היה הכי טוב, את ההבדל בין הגלות לבין ארץ ישראל. הגלות זאת מחלה. ויש כל מיני שלבים במחלות. הגאון מווילנה מדבר על זה שהגלות היא מחלה ואחרי זה היא קבר, ובהתחלה אנחנו בקבר, יש גופה, ואחר כך הגופה נרכבת, ואחרי זה גם העצמות נרכבות. אומר הגאון, אנחנו נשארנו ממש כבר התרכב של הרקב של העצמות. הגלות היא מחלה, ויש שלבים במחלה. שלב אחד זה כשאדם חולה והוא יודע שהוא חולה. חולה, והוא מחכה להבריא, אבל השלב היותר גרוע של האדם זה שהוא חולה והוא בכלל יודע שהוא חולה. הוא בכלל לא מכיר במחלה. אין בשר המת שבחיים מכיר באזמל, הוא כבר בתוך טוב לו בגלות! הוא לא רוצה גם לעלות לארץ ישראל, מתאים לו! זה שלב מאוד מתקדם במחלה כבר, מחלה נוראה ואיומה. אומר כאן המשורר, עם ישראל, בוא תהיה בריא, תבריא, תתרפא. והחזרה לארץ ישראל היא חזרה לרפואה. וכמה שאנחנו מדברים על בריאות, מדברים על בריאות בכמה ממדים. בריאות הגוף, וזה מה שדיברנו בהתחלה, על זה אנחנו מודים ומשבחים ומהללים. בריאות הגוף, קמת כל המערכות, יכולת כאן לבנות ולהיבנות ולשתול ולזרוע. בריאות הגוף שלנו כאן בתור מדינה, משהו קונקרטי, ממשי, לא באוויר, מקום שאפשר לחיות בו ולגור בו בארץ ישראל. אבל יותר מזה, ולא פחות מזה בוודאי, גם בריאות הנפש. ובריאות הנפש הישראלית זה ללכת על פי התורה, על פי התרבות המיוחדת שלנו, בוודאי ובוודאי שאנחנו לא עם נורמלי. מעולם לא היינו עם נורמלי, וגם מעולם לא נהיה עם נורמלי. הנבואה היא נורמלית, היא לא נורמלית. בית המקדש זה מקום נורמלי? זה נורמלי שעם כזה קטן חוצה את כל ההיסטוריה? זה נורמלי, מדינת ישראל היא דבר נורמלי? איזה עם בהיסטוריה הקים מדינה אחרי שואה ובמשך 63 שנה הגיע לכאלה הישגים? משהו כאן בכלל נורמלי? הקיבוץ גלויות, 1.5 מיליון יהודים בתוך 3 שנים, זה נורמלי? משהו כאן נורמלי? שום דבר לא נורמלי, כלום לא נורמלי כאן. אנחנו פועלים בתוך סביבה לא נורמלית, בתוך סביבה על טבעית, טבע שמתלבש בנס ונס שמתלבש בטבע. וככל שנבין את הדבר הזה, שבאנו כאן לארץ ישראל ולמדינת ישראל אהובתנו היקרה, שאנחנו אוהבים אותה ומעללים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא על המתנה שנתנו, כדי לכוון את כל הדברים האלה, מדינת ישראל לא צריכה להיות שוויצריה של המזרח התיכון. זה לא הכיוון. מדינת ישראל צריכה להיות מקום שבו כל עם ישראל נמצא. אות, לב, כמו שאמר הכוזרי, לא צריך להמציא הגדרות, לב שבאיברים. מקום שבו מרוכזים כל החיים היהודיים והישראלים, שיש בו תורה וקדושה וחולין בתארת הקודש, ועוצמות כלכליות ועוצמות צבאיות, ובליבה של מדינת ישראל, בית המקדש, שממנו יש תפילה לכל העמים, דרך עם ישראל, ומתקנים את האומות. זה מה שצריכה להיות מדינת ישראל, זאת השאיפה שלה. ואנחנו ברוך השם צועדים, מתקדמים בתהליכי גאולתנו, שלב אחרי שלב. יש זמנים שבהם לא שייך לדבר על הדברים האלו, כי עסוקים, התינוק רק התעורר, רק קם, אתה לא מתחיל להגיד לו, תגיד שמה ישראל, הוא קודם כל צריך ללכת, לאכול, להתפתח, אבל היום ברוך השם, מדינת ישראל מעצמה עולמית, לא יודע, כמספר אחת בעולם, בכמה וכמה דברים, כל בחינה שהיא, מדינת ישראל שרדה, גם משברים קשים, כולל את המשבר הכלכלי האחרון, שכלכלות מפוארות קרסו, ואנחנו ברוך השם הקדוש ברוך הוא איתנו, ועם אנשינו החכמים שנותנים עצות טובות, והנה אנחנו צועדים, כל הקומה הזאת, קומת החולין שהולכת ונבנית, היא הכנה, תשתית, לקומה הבאה שאנחנו מצפים לה, כן? הקומה שאומר כאן, המשורר, הרב קוק, גם כן, עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה הנושנה, תקווה זה דבר חדש, דבר רענן, דבר משמח, ונושן זה משהו עתיק, לקחת את כל אוצרות התורה של הגלות ולשתול אותם כאן בארץ ישראל, ואיתם לשוב לארץ אבותינו, לעיר בה דוד חנה, לבנות מלכות בית ישראל, ולבנות בעזרת השם לראות, לזכות לראות בבניין בית המקדש, כן, הרב צביודה היה חותם, בציפייה לראיית שלמות גאולתנו, ושאנחנו בתוך גאולה, לתמן דפליג, ברוך השם, התחלת בגאולה, אנחנו באמצע הגאולה, זה כבר לא התחלת, זה ברור. אבל הגאולה הזאת צריכה להיות מושלמת, שלמות גאולתנו. ככל שנבין שלא הכיוון הנורמלי זה הכיוון שלנו. לא, אנחנו לא רוצים להיות נורמליים, לא בשביל זה באנו לכאן. נורמלי אפשר להיות גם בחוץ לארץ. אלא עם ישראל וארץ ישראל ומדינתו, יסוד כיסא השם בעולם. נבין את הדבר הזה, נלמד אותו, נעמיק בו, נחתור לכיוון הזה. ככה אנחנו מביאים את הגאולה שלנו, מקדמים אותה, מביאים אותה לייעוד האמיתי שלה, ובעזרת השם זוכים לשוב לעיר בדוד חנה, אמן ואמן. חג שמח, זכור ונצח.